Perdão.
חז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות ושורש כל הגאולות זוהי גלות מצרים וגאולת מצרים. כמה שמבינים מה קרה בראשית, כך מהר יותר מגיעים לאחרית, שנאמר אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. השבת שחלפה התחילה גלות מצרים. התורה אומרת בקטע הראשון, יעקב אבינו נוסע מבאר שבע לכיוון מצרים, ובהמשך פסוק וב, ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו, בניו בני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו הביא איתו מצרימה. כאן התחילה הגלות. הגלות הזאת, מלווים אותנו בגלות הזאת שני מנהיגים. מנהיג אחד שמראה לנו איך אפשר להיות למרות הגלות מחוברים לאבות, אברהם יצחק ויעקב, ומנהיג שני שמחזיר אותנו בחזרה לארץ האבות. המנהיג הראשון יוסף הצדיק, הוא מראה לנו איך אפשר לעבור גלות ולהיות מחוברים לאבות. ומשה רבינו עניינו להוביל אותנו ולחבר אותנו בחזרה לארץ האבות. כשמסתכלים על החיים, לא נקרא את הכל בפנים בגלל הזמן, חלק נקרא חלק לא, כשמסתכלים על החיים של יוסף הצדיק ומשה רבינו, מגלים דבר מדהים, מדהים. יש להם פשוט חיים מקבילים. שניהם מתחתנים עם בנות שהאבא הוא כהן לעבודה זרה. יוסף מתחתן עם אסנת בפוטיפרה, כהן און. זה המקום ששם הוא היה כהן לעבודה זרה. משה רבנו מתחתן עם ציפורה, ביתו של יתרו, כהן מדיין. לשניהם יש שני בנים. משמעות השמות בבית אחד זה אצל יוסף נשני אלוקים, אין היה, אין יותר. ואפרים, אפרני אלוקים, הכל התהפך 180 מעלות, יותר ממה שכבר היה קודם. אצל משה רבינו הראשון גרשום גר הייתי בארץ נוכריה לבד, אין כלום. ואז אליעזר אלוקי אבי בעזרי, הכל התהפך. שניהם בסכנת חיים בגלל המשפחה. יוסף, אם היה מתווכח עם האחים בשעה שהם הולכים אותו למצרים, הוא מתנגד, יכול להיות שהיו הורגים אותו. כמו שרצו בהתחלה, אם יהיה בעל החלומות על הזה בא, לכו ונהרגעו. משה רבינו, מה נשאר במצרים? דרך ההלשנה לפרו, היו הורגים אותו. שניהם חוזרים להניג את הבית. יוסף חוזר להניג את הבית שיורד למצרים. משה רבינו חוזר להניג את העם שהתרבה במצרים, להוציא אותו משם. אז עד כאן, אלה דברים שבפסוקים, דברי חז"ל, ברור מאוד. אבל יש עוד דבר מאוד מאוד מעניין שלא תמיד שמים לב אליו, על עוד חיבור בין יוסף ומשה רבינו, שזה משה רבינו בעצם מגלה לנו בסוף חייו. שהוא מברך את השבטים, הוא מגיע לשבט יוסף בקטע הרביעי, אומר יעקב ברכה בלתי רגילה, ליוסף אמר מבורך את השם ארצו. ממגד שמיים איטל, מתאום רובצת תחת וממגד תבועת שמש וממגד גרש ירחים, יהיה לכם הרבה מגדים והרבה ברכה ושפע בתבועות הארץ, בעצי השדה, בכל. וכל זה למה? פסוק ט"ז כדי לעשות שם קו. וממגד ארץ ומלואה ורצון שוכני סנה. שלוש מילים שעל פניהם כחידה. רצון שוכני סנה. מה זה? אומר לנו היה קוד שימוני בקטע חמישי, רצון שוכני סנה, שעשה רצון מי שנתגלה על משה בסנה. עשה רצון מי שנתגלה על משה בסנה. בשפה שלנו אומר משה רבנו לשבט יוסף, אתם עוברים לארץ, חבל על הזמן, השפע שיהיה לכם שם, הברכה באדמה שקיבלתם היא בלתי רגילה. ואתם יודעים למה? כי הסבא, הסבא הגדול שלכם עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא שנתגלה אליי בסנה. כי הסבא הגדול שלכם עשה את רצונו של בורא עולם שנתגלה אליי בסנה. איך יוסף קשור לסנה? לא ראה סנה, לא דיבר על סנה ולא חלם על סנה. כלום. בא משה רבנו אומר, יוסף מחובר אליי מעוד כיוון, דרך הסנה. מה הכוונה פה? בדבריהם של חז"ל ובדבריו של משה. מה אומר פה משה? מה האמירה הזאת? רצון שוכני סנה מקפלת בתוכה. אז כדי להבין את זה, צריך להיכנס, לראות מה קרה שם בסנה. אז בואו נראה כמה פסוקים. בקטע השישי, פרק ג' פסוק א', משה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. מה זה לבת אש, יודעים? מה זה לבת אש? מה אתם אומרים? אני לא יודע, בואו נראה את רשי. הוא אומר רשי בקטע השביעי, בלבת אש, שלהבת אש, אפלי, שלהבת אש. ואז רשי אומר מה? ליבו של אש. ליבו של איזה? שורש האש, לא השלהבת שמתפשטת. כמו לב השמיים, או בלב האלה. ואל תתמה על הטף, כי אם מדובר פה על לב האש, למה כתוב לבת אש? שיש כיוצא בו, ביחזקאל, כתוב שם מה המולה ליבתך. הבנתם? אני לא. ורשי בדרך כלל קצר ובהיר. פה רשי נראה שמדבר אלינו בקודים, ומקפל פה איזשהו עולם ומלואו. חוץ מהמילים הראשונות, שלבת אש, כל השאר לא ברור. כי אם זה שלבת אש, זה לא ליבו של אש. ואם זה ליבו של אש, אז מה זה הטף? ואם זה הטף, כי כתוב מה המולה ליבתך, מה רוצה פה רשי? ההבנה אחת בדבריהם של רבותינו הראשונים של רשי, אני מיד אראה את זה גם בפנים, משה רבינו מסתובב במדבר, הוא 40 שנה או 60 שנה. הוא עזב את הארמון של פרעה בגיל 20 או בגיל 40. עכשיו הוא בגיל 80. הוא מכיר כל אבן במדבר, הכל. פתאום הוא רואה הסנה בוער באש, ומיד אחרי זה כתוב אסור אנה ואראה את המראה הגדול, מדוע? מה? לא יבער הסנה. אז הסנה בוער באש, ותוך כדי זה מדוע לא יבער הסנה? או בוער או לא בוער. הוא ראה אותו בוער, בוער מבפנים. סנה, אתם יודעים מה היה הסנה? הסנה נקרא בלשון חז"ל ארדוף. איפה אנחנו מוצאים את הארדוף? בגמרא בסוכה. שגמרא אומרת, לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות ומרים, וענף עץ אבות. ענף עם הרבה הרבה עלים. אומרת הגמרא, הכי הרבה עלים שיוצאים מאותו מקום, יש בארדוף. חמישה עלים יוצאים מאותו מקום, זה מכסה את הגבעול. נו, אולי זה התורה מתכוונת? אומרת התורה לא יכול להיות. כי זה מלא מה? קוצים. אז בכל נגיד אנה השם הושיע נא ונענע, נגיד אוי. כן, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנגיד אוי. התורה דרכי דרכי נועם וכל נתיבותיה. שלום. זה לא ארדוף. אומרת התורה מצאנו משהו אחר, הדס, ששלוש עלים יוצאים מאותו מקום. בסדר? זה ארדוף. הארדוף הזה במדבר הוא יבש. יבש לגמרי. בפנים יש אש. אש הזאת בחצי דקה צריכה לשרוף את מה? את כל? נו, את כל? הארדוף, את כל השיח, את כל הבוש, את כל השיח הזה. נכון? ו? מדוע לא יבער הסנה? כזאת אש בפנים, ובחוץ אין כלום. איך זה לא מגיע בחוץ? מדוע לא יבער הסנה בחוץ? הוא בא לראות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה? מי היום? זה המראה שלך. מירר, זה המראה שלך. תסתכל על זה, אם זה אתה הולך עכשיו להוציא את ישראל למצרים. אתה תחזור למצרים, אתה תגלה שמה, מה זה? הם יבשים, ציניקנים, עם קוצים, לא יספרו אותך, לא יסתכלו עליך. אל תתבלבל, זה לא נכון. זה נראה כך. בפנים מלאים באש. התפקיד שלך הוא כפול. א', ללמד אותם להאמין שיש בהם אש. ב' להראות להם איך מנתבים את האש, מוציאים את האש החוצה. אם אתה תעשה את זה, אתה תהיה לנצח המנהיג בידיעה. צדיק, איך אומרים אצלנו? שבויה, שבויה. אתה יודע מה זה? סבלנות, לאט לאט, הכל יתברר. סייעתא דשמיא, השעון מולי, נגמור בזמן. אולי כמה דקות אחרי זה, חצי שעה, שלושת, אבל נראה כבר איך זה יסתדר. כן, בכל אופן נגמור, בעזרת השם. אז הנה, אז זה משה רבינו, זה השליחות שלך. וכך כותב לנו השפת אמת, 8 פעמים על הפסוק הזה, כמעט אותו דבר שנה אחרי שנה. בואו נראה כמה דוגמאות בקיצור בקטע השמיני. הסנה בוער באש, אני שינה ולבי ער, פירוש הקדוש ברוך הוא הראה למשה מראה, גדולה זו מתוך חושך הגלות. וזה היה התימה, מדוע לא עיוור הסנה? מאחר שנמצא באמת התלהבות גדול כזה, איך יש קיום לקליפה המחשכת אורות גדולים? איך זה באמת, אך זה באמת רצה הקדוש ברוך הוא להראות לו? כי עד הרבה, לפי גודל חושך הגלות והנסתר בו, אור גדול וגנוז. כמה שהגלות גדולה יותר, שיותר אור. הוא בחינת הגאולה. כי הגלות הוא סימן אל הגאולה. וכפי קושי הגלות, מורה על תוקף הגאולה. זה א', ב', תראו עוד קטע קטן בקטע התשיעי. כמו שכבר כתבנו, כי הבורא יתברך נתגלה אלה מתוך החושך, ועוד יור. כי הגם שבני ישראל שורים בגלות, מכל מקום ההתלהבות נמצא בתוכם. רק הוא נסתר. וזה שאמר, הסנה בוער באש, מדוע לא עיוור הסנה. שימו לב, כי לפי רוב ההתלהבות הקדושה שנמצאת אצל בני ישראל, הוא דבר פלא ונפלא, איך מתקיים החושך וההסתר. והוא יותר פלא ונוראות הבורא יתברך מנוראות של גאולה. בשפה פשוטה, שתהיה הגאולה בעזרת השם במהרה, נבין שהאור שיש בנו ולא הוצאנו אותו החוצה, זה יהיה פלא אדיר יותר מהאור של הגאולה. אנחנו נגיד, וואו, איך לא גילינו כזה אור ענק. משה, אתה מבין? עם זה אתה הולך ללמד את עם ישראל. משה הולך בהתחלה בקטע 11, אומר אותו בעל פה, מה אומר לבורא עולם, למה הראה אותה לעם הזה, למה זה שלחתני, מאז באתי אל פרעה הראה לעם הזה, אומר לו כזו, הוא חכה אתה תראה, ומשה רבינו ממשיך. כל המכות והמופתים שנעשו במצרים, בשנה פלוס שמשה היה שמה, הביאו את עם ישראל להאמין, יש בהם אור גדול בפנים. והאור הגדול הזה, מתי הם הצליחו לנתב אותו החוצה? בשעת קבלת התורה. כי פעמיים בלבד בתנ״ך, מופיעים המילים בוער באש. פעם אחת, והסנה בוער באש. איפה היה הסנה? לרגלי הר סיני. פעם שנייה בקטע ה-12, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רק ישמר לך, ושמור נפשך, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פסוק י' א', ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים. חושך ענן וערפל. חושך ענן וערפל, איך זה בוער באש? איזה אש? האש שבכל אחד מאיתנו יצא החוצה. ולמרות שמסביב זה חושך, הצלחנו לראות איתה עד לב השמיים. עד השמיים. זאת אומרת, קורה פה דבר מעניין. משה רבנו מבין שהוא יצליח כי בורא עולם שולח אותו. למרות הקושי. ולמרות שהוא אפילו התלונן קצת. והוא מלמד את עם ישראל להאמין שיש בהם אש. וזה קורה עד יציאת מצרים. מתי האש הזאת יצאה החוצה? בשעת קבלת התורה. למה? למה לחכות את קבלת התורה? למה זה לא יצא בקריאת ים סוף? למה לא בקריאת ים סוף? כי בקריאת ים סוף הרי ראתה שפחה על הים. מה שיחזקה לא רע. אתם יודעים למה? כי את האור הזה אפשר להוציא החוצה רק על ידי תורה. ואני אסביר את הדברים. הגמרא אומרת במסכת ברכות, כל פרק בספר תהילים, בקטע ה-16, שדוד המלך האב התחיל באשרי וסיסתיים באשרי. אשרי האיש אשר לא הלך, פרק ראשון, סוף פרק ראשון בזמן הגמרא, לא בזמננו, אצלנו זה פרק שני כבר, כי יש יותר פרקים, אשרי כל חוסה בו. חילקו את זה אחרת אז. מה זה אשרי? אשרי זוהי מילה של חביבות יתרה. אשרי אדם עוז לו בך, אשרי יולדתו, אשרי עין ראתה, אומרים על בתפילת ימים נוראים, על כל עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. אשרי זה ביטוי של אהבה מיוחדת. מה כל כך מיוחד בפרק הזה? בואו נראה בקטע ה-17. מה, אשרי אשר לא הלך בצאת רשעים, בדרך חטאים לא עמד, מושב לצים לא ישב, זה קורה להרבה אנשים. מה המיוחד פה? שזה מתחיל באשרי ונגמר באשרי. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, ויקה את שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול וכל אשר עשה יצליח. מה החביבות פה? אם אדם מחובר לתורה, שוב, וזה לא משנה מה הוא יהיה מחר. ראש ישיבה, דיין, פוסק, רואה חשבון, איש עסקים, רופא, עורך דין, לא משנה מה. אם הוא מחובר לתורה, והיה כעת שתול. מה התורה עושה? מרוממת אותו למעלה. מרוממת אותו למעלה. כל אחד מאיתנו בורא עולם נתן לנו ארבעה יסודות. אש, רוח, מים ואפר. הכוח המוביל, אומר ספר החינוך, זה האש. אדם קם בבוקר, הולך, מסתובב, פועל, עושה, זה אש. אם האש הזאת מחוברת לתורה, זה מגיע עד לב השמיים. זה יוצא החוצה. ולכן, אם אשרי זה כזאת מילה מיוחדת, חביבות מיוחדת, במחילה, למה התורה לא מתחילה באשרי? למה התורה מתחילה איך? בראשית. למה התורה לא מסתיימת באשרי? איך היא מסתיימת? לעיני כל ישראל. אומר החתם סופר, במילה בראשית יש את כל האותיות של אשרי. במילה ישראל יש את כל האותיות של אשרי. הנה נראה בקטע עד שעה 18. עיני כל ישראל מסיים בישראל שכולל בו תיבת אשרי. הוא מתחיל התורה בראשית שיש בו גם כן תיבת אשרי. ולפי זה מתחלת ומסיימת התורה באשרי. כמו שאמרו חז"ל, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי, סיים בה באשרי. ונשארו מישראל ומבראשית, נוסף על בית פעמים אשרי, אותיות למד בית תף, לבת אש. התורה זה המתדלק, הצ'ארג'ר זה המתדלק שלנו. היום הרי כל אדם שנכנס לחדר, ליותר מחצי שעה, מה הדבר הראשון שהוא מסתכל? איפה אפשר להטעין? הוא חפש מתדלק. אי אפשר להיכנס בלי להטעין את, כן, את האייפון. אי אפשר בלי זה היום. לא זזים. אם אין את זה לא נכנסים לחדר, מה, נהיה מנותקים מן העולם? איך אפשר? כן? המתדלק שלנו זה תורה. זה קרה רק בהר סיני. זה לא יכלה לקרוא מתי? לקרוא קודם. וזה היה יוסף הצדיק. אומר משה רבינו, מה שאני ראיתי בסנה, זה מה שעם ישראל הרגיש בקבלת התורה. יוסף, כל מהותו היה סנה בוער באש. יוסף היה לבד. לבד. כוח האש שבנו זה או אש של תורה, של מצוות, עם כל מה שאדם מתעסק, או חס וחלילה אש של תאווה שמרסקת את האדם. יוסף עמד כפסע, כפסע, בין החיים להפך, והינס ויצא החוצה. ובזכות זה הים רעב הינס. יוסף כל מהותו היה ניצל את האש האדירה שבו לכיוון הנכון. הוא הביא את מלך מצרים פעם ראשונה בהיסטוריה של העולם, לומר, הראיתם איש נבון וחכם אשר רוח, אלוקים בו. זה יוסף. כי יוסף היה מחובר למי? לאבא שלו. מי זה אבא שלו? והיה בית יעקב אש. ובית יוסף מה? לאהבה. זה מה שחיבר אותו. מוריי ורבותיי, חז"ל מלמדים אותנו בספר הדורות. יעקב אבינו נפטר ביום ראשון של סוכות. 70 יום המצרים חונטים אותו. הם מסיימים את עבודתם יום ראשון של חנוכה, כ"ה בכסלו. הלוויה יוצאת, יוסף הצדיק לא רוצה שאף אחד מהגויים ילווה את אבא שלו בארץ ישראל. איך פותרים את הבעיה? הולכים מסביב. עוברים את הירדן לצד המזרחי של הירדן. הולכים מסביב. אחרי שהולכים והולכים, אומר להם יוסף, תודה שבאתם, אני מכבד מאוד את מה שעשיתם, לכבוד אבא, לכבודי, אבל עכשיו המנהג שלנו רק המשפחה נשארת. נשאר בעבר הירדן שבוע. ויעש לאביו אבל שבעת ימים. ואז נכנסים לארץ, קוברים את יעקב במערת המכפלה, שזה היה מתי? ביום שלישי, בעשרה בטבת. וחז"ל מאים אומרים לנו, שעשרה בטבת עוד יומיים, זה צום מיוחד במינו, יום אחד מהמיוחדים ביותר של השנה. ולמה? כי אם הצום הזה חל בשבת, צמים בשבת. באופן פרקטי זה לא קורה, אבל קורה שהוא חל מתי? ביום שישי. צמים. למה? תשעה באב יותר חמור מעשרה בטבת במחילה. 17 בתמוז יותר חמור. מה? מה זה התחלה? נחום מלך מצרים גם בא לירושלים עשה חומה. הרבה מלכים עשו את זה. אומר אדם סופר, יש צומות שלא צמים בשבת, ויש צומות שצמים בשבת. צום של אבלות, של צער, של יגון, לעולם לא יהיה בשבת. 17 בתמוז, 9 באב לא יהיה בשבת. אין דבר כזה. אבל יש צומות של תענוג, של שמחה. למשל, יום כיפור. למה זה שמחה? כי בורא העולם אוכל לנו על עוונותינו. יש דבר יותר טוב מזה, לך אכול בשמחה לחמך. שתה בלב טוב ימיך, כבר רצה אלוקים את מעשיך. עוד צום צמים בשבת?
חלום.
חלום. למה? אדם קם הבוקר בשבת, כולו מבולבל. לא יודע מה קורה איתו, איזה חלום נורא הוא חלם, פחד פחדים, אל תדאג, תצום עכשיו עד הלילה, נמחק, אין, היה איננו. זה צום של תענוג, כי זה משפיע על העתיד. עשרה בטבת אותו דבר. עשרה בטבת, אומרים חז"ל, בית דין של מעלה ישבו, שנבוכנצר בא והקיף את ירושלים, ודנו אם לתת לעם ישראל עוד הזדמנות לחזור בתשובה, ובית דין החליט, ייתן להם עוד שנה, שנה שלמה, לאפשרות לחזור בתשובה. לא קרה כלום. בית דין של מעלה מתיישב עוד הפעם. מה עושים? כבר פה לא היה רוב בעד עוד שנה. פה הרוב היה רוב מזערי. נתנו עוד שנה. נגמרה שנה שנייה, כלום, שום דבר. קיבל אור ירוק נבוכדנצר, כמה חודשים אחרי זה, בקע את חומת העיר ירושלים, שלושה שבועות אחרי זה חיב את בית המקדש. וכך, אומרים חז"ל, כל שנה ושנה, כל שנה ושנה, בעשרה בטבת, עוד יומיים, בורא עולם יושב עם הבית דין של מעלה ודנים, איך תהיה השנה תשפ"ה תשעה באב, שוב על הרצפה, שוב תשעת הימים, שוב שלושת השבועות, או ששון ושמחה. זאת אומרת, עשרה בטבת זה צום שבעצם מחבר אותנו למה? למחר. יש לנו יכולת להשפיע על המחר. צום שיש לנו יכולת להשפיע על המחר, כזה צום, אם היה חל בשבת, היו צמים מתי? בשבת. היו צמים בשבת. זה המיוחד בעשרה בטבת. ולפי הלוח זה לא מסתדר,
בחיים לא יוצא בשביל,
נכון, אבל ואיך באמת עושים את זה? אומר הנביא זכריה, הוא נשאל על ידי דריווש, בנו את הבית השני, צריך לצום או לא צריך לצום? למה הוא שאל את זה? כי הבית השני, חז"ל אומרים, אברבנאל ועוד, יש בו הרבה דברים חסרים, שלא היו בבית ראשון, נמצאים תחת שלטון פרס, לא היו את העשרה ניסים שהיו במקדש, הרבה דברים. עונה זכריה, בנבואה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לצום, תצומו, רוצים לאכול, תאכלו מה שאתם רוצים. לי לא חשוב לא הצום ולא האוכל. מה שחשוב לי, כל אחד יראה את מעלתו של חברו, כל אחד יעזור לחברו, אמת ומשפט עשו, שפטו צדק בשעריכם וכך הלאה. אז צום הרביעי, צום החמישי, השביעי והעשירי, יהפכו לששון ולשמחה. זה אפשרי. איך? רק אם מבינים, לכל אחד יש אש. אש. ואת האש הזאת, אם מסתכלים בה, הוא יוציא אותה החוצה, זה יהיה הרי חבל על הזמן. אז רואים את הכל אחרת. זה המפתח. לפעמים לא נראים אותו דבר. לפעמים נראים אולי ציניקנים, נראים אולי כלום. אבל אף אחד לא נראה בעם ישראל כמו שנראו במצרים, בלי כלום ממש. והקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, יש בהם הרבה אש. תהפוך את האש הזאת. תוציא אותה החוצה. הנה מה טוב ומנה עם שבט אחי, מה כתוב? גם יחד. מה זה גם? הנה מה טוב ומנעים שבט אחים יחד. ראיתי באחד הקדמונים הוא כותב, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים, גם יש חילוקי דעות, יחד. אם יש חילוקי דעות, גם. האחד. היחד, היותר, המשותף הוא הרבה יותר גדול. ושאת זה מבינים, זה המפתח. אז היה, וגם היום. ואנחנו נראה את הדברים באופן הזה, בצורה הזאת. ונבין, התורה היא מתדלקת אותנו, היא נותנת לנו את האש, תשמעו את השיעור הכי טוב בעולם, גם אם נשכח אותו ולא נזכור בדיוק את הפרטים, וזה לא משנה אם שמענו אותו או אמרנו אותו, כן? דבר אחד לעולם לא תשכחו, זה היה טוב, זה מצרב בדם, לא זוכר בדיוק מה היה, אבל זה היה חבל על הזמן. מה זה? אתה כן זוכר, לא זוכר, מה כן? זה נכנס לדם, זה הבית המדרש. כמה שאתם יכולים יותר להיות כאן, כמה אתם יכולים ללמוד כאן, בני ארץ ישראל, בני חוץ לארץ, זה נשאר לכל החיים, זה המתדלק שאחר כך כל החלטות שאדם יעשה וכל ההצלחות מתחילות פה בדלת אמות האלה. זה חזם מלמדים אותנו, זה גם אם אולי יהיה חושך וערפל, אבל אפשר לראות את לב השמיים, כי זה אור אחר, מבט אחר לגמרי. אני רואה את הדברים האמת באופן הזה, אז נבין, שלמה המלך אומר, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונערות לא ישטפו, אם ייתן איש את כל הנביתו בעבודה, בוא זה בוזו לא אומר הגרא, מי שלא יעמוד מאיזה כיוון, אם מחוברים לתורה, לעמלות של התורה, ועכשיו זה הזמן הכי טוב שיש, הכי טוב, אין חגים עכשיו, עכשיו יש לנו טבת, שבט, עד פורים, שטג של חורף, חבל על הזמן, ניקח את זה כמה שיותר, אז בסייעת הדשמיה, בור עולם יאיר את עינינו, את כולנו, ותורה, ימלא כל מי שעוד טיבנו לטובה, ונזכה תמיד להרבות כבוד שמיים בכל מעשה ידינו.